בתוך עמי אנוכי יושב. אני מכיר את הנושא הזה למרות פרגילים בינינו. קודם כל, מההיבט האישי שלי, אני עברתי את שלבי ההיכרות לפני 4 שנים. התחתנתי פעם שנייה, אמנם בגיל אחר מכם, אבל כל השלבים האלה מוכרים לי. הם מוכרים לי גם מהשלבים של בניי שהתחתנו בתקופה האחרונה. אני מכיר את הנושא הזה בעיקר, כיוון שאני מרצה על הנושא הזה לסטודנטים במכון לב, תקופה ארוכה מאוד. אני חווה איתם תוך כדי הרצאות והתייעצויות אחר כך את כל מה שעוברים בחורים בגילים שלכם, 22, 23, בגילים יותר בוגרים. כאשר כל הנושא הזה של להיפגש עם, לצאת עם שידוך, כאבי הבטן, אני מלווה את זה. ומתוך זה המלצתי לרב דוב לבוא ולפתוח ולשים את השולחן, לשים על השולחן את הנושא הזה ממקורות של תורה, ממקורות של קודש, כי אחרת העצות ניתנות על ידי כל מיני יועצים, אנשים שולפים ייעוצים, אנשים שולפים עצות, לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. אני רוצה לפתוח את זה לפרספקטיבה רחבה יותר. לפני שנתחיל, התחדש לי היום חידוש, שלא ידעתי אותו, ביחס לניסויים של יצחק אבינו ורבקה אמנו. ובעל התורים גיליתי חידוש שלא ידעתי אותו. התפילה להצלחת כל דבר ודבר, אני צריך ילדים או פרנסה או חברים או בריאות או אישה, דבר הגיוני. יהודה ועוד לקרם, אני צריך שמישהו יסביר למה צריך להתפלל? כך חשבתי תמיד. כשראיתי את בעל התורים היום על הפסוק הזה, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ארם, וישא עיניו הירא והנה גמלים באים. אומר בעל התורים כך, אני קוראת לשונו, זה הראשון היחיד שאני מכיר שמראה לנו תפילה לשידוכין מתוך התורה עצמה, כפשט הפסוק. אומר בעל התורים כך, היינו תפילה לסוח בשדה, ויצא יצחק לסוח בשדה, היינו תפילה שיצחק תיקן תפילת מנחה. ידוע לכולם, זה גמרא בבבלי, מסרת ברכות בדף כ"ו. ואז ממשיך רבי יעקב בעל התורים, ואז נזדמנה לו רבקה. והיינו דכתיב, וזהו שכתוב, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצור. על זאת, הפסוק בתהילים לא מדבר על אישה. אם בעל התורים מביא את הפסוק הזה כאן, בהקשר הזה, הוא מפרש את הפסוק הזה בתהילים, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצור, כי מתייחס לתפילה שחיבר, שיסד, שתיקן יצחק, תפילת מנחה. על זאת, והיינו דכתיב, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצור, דהיינו אישה. דכתיב, מצא אישה, מצא טוב. בעצם, במילים שלנו, רבי יעקב בעל התורים אומר שיצחק, כאשר הוא תיקן את תפילת מנחה הידועה לנו, הוא התפלל בזאת על זיווג הגון, ומיד בצדקותו ובגדלותו, מיד זכה, ובדיוק אליעזר מגיע עם רבקה והפגישה הראשונה. ואני רוצה לשאול שאלת יסוד, שאלת יסוד בסיסית, למה בן אדם רוצה להתחתן? שאלה מאוד תמוהה, לפי תחילת מבטי העיניים, מה אתה שואל בכלל? קודם כל, מצווה בתורה, מצווה הראשונה פרובו. דבר שני, מגיע איזשהו שלב בחיים שאדם מרגיש שלא טוב להיות לבד. התורה בעצמה אומרת, לא טוב להיות האדם לבדו. התורה מגדירה את זה לא טוב. ברור, מובן מאליו, מה השאלה בכלל? באמת בשלב הזה אין מובן לשאלה, אבל אם אני אנגיד, נשון נגד, אם אני אנגיד ערכים אחרים, השאלה הזאת כן תהיה מובנת. אדם שמתחתן לכאורה מאבד את החופש שלו. אדם שמתחתן לכאורה מאבד את העצמאות שלו. איזה בן אדם נורמלי הולך לאבד עצמאות ולאבד חופש ולהשתאבד ולעשות הסכם לכל החיים, ל-80-90 שנה? על הרקע הזה אני שואל למה אדם מתחתן. כלומר, שאם התורה מצווה אותנו להתחתן, אם התורה מצווה אותנו מצוות פרו ורבו, אם התורה מצווה אותנו שזה דרך השם, פירושו של דבר שהתורה בעצם מביעה את דעתה גם על רקע השאלה שלי. בשאלות מהסוג הזה אני בא ובוחן את הנחות היסוד. מה הנחת היסוד של השאלה? מאבד חופש העצמאות, מאבד חופש הבחירה. זה באמת כך? האם אני עושה גם בייעוץ לזוגות, בעיקר לנישואים שניים, גם לראשונים, בעיקר לשניים, ועכשיו יצאתי, כשהגעתי לכאן יצאתי מפגישה עם אישה שסיפרה לי שהיא פגשה מישהו שאומר לה, תשמעי, בפגישות, בהתחלה זה דבש למעלה, התחילת הנישואים, אבל כל הדברים הלא טובים, כל הג'יפה נמצא למטה, עובר התקופה הראשונה ורק חיים את הג'יפה. נורא ביום שמישהו חושב כך. כנראה שמי שאמר, לצערו הרב, הוא חי את החיים האלה בצורה כזאת. עצוב לו מאוד. האם בנישואים, כמו שהתורה מצווה אותנו, כמו שעם ישראל קיבל מדורי דורות, יש ערך של אין ברירה, רק ערך של אי אפשר להביא ילדים מהעולם, לא איש ואישה? לא, לא, זה רק יבאת
לא. אני מתנצל על ה... אני לא רוצה, איך אומרים, להפריע באמצע מהלך השיעור. אני מבין שעוסקים בנושא של שידוכים.
כן, כן, כן.
אין לך דבר יותר חשוב בחיים מאשר שידוכים. זה ממש דבר גורלי. מי שמתחתן, תופס אזימות עם האישה שהוא מוצא. אם תשמעו את כל העצות הטובות שהרב ניר נותן לכם, תהיו מאושרים. באמת, נכון?
אבל אתה נקרדית גדול.
אין חכם, תיבא לניסיון.
אמרתי להם מהניסיון שלי ככה, התחלתי עם הניסיון שלי
האישי. אין חכם, תיבא לניסיון. ובאמת ברכתי לכל התלמידים שרוצים להקים בית בישראל, איך אומר דני, בלי לחץ, ובעיתו ובזמנו. אני אגיד אולי איזה דבר שאומרתי להרבה תלמידים שלחוצים קצת בעניין הזה, שהאדם שנמצא כאן במכון הוא כמו פרי. הפרי הוא בשביל לאכול אותו ולהתענג עליו, הוא צריך להיות מתוק, נכון? אם אוכלים אותו לפני הזמן, מה קורה? בוסר, הוא מר או דברים כאלה. אז העצה שלי לכל אלה שרוצים להקים בית בישראל, אני מאחל להם שיקימו בית. אבל איך אומרים, קודם כל לוודא שיש את הכלים, מה שנקרא, את המתיקות. את אותה, שהעצה הכי גדולה מניסיון של הזקן של הלבן שלי, שכל הדברים האלה, זה לחיות עם השונה. לחיות עם השונה. אתה אף פעם לא מתחתל עם השכפול שלך, אני בדקתי את זה. אתה תמיד חי עם מישהו שהוא שונה ממך. ולהבין שאתה חי עם השונה, ולחיות עם זה בכיף, למרות שהוא שונה. אבל אם חס ושלום אדם לא משלים ותמיד אומר, שהצד השני יהיה כמוני בדיוק, כמו שאני עושה. זה מתכון להמון קשיים. אז זאת ברכתי לכם שתהיו מספיק גדולים לחיות עם השונה. לומדים את זה מיהושע בן נון. יהושע, איש אשר רוח בו כתוב. אז רש"י אומר, מה זה רוח בו? שיודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זאת אומרת, הוא מכין את השני, למרות שעם ישראל שונים אחד מהשני. כשם שפרצופיהם שונים כאן, דעותיהם שונים. אז זאת הברכה שלי לכולם. יהיו מספיק כאלה שיוכלו לחיות עם השונה. הנה, הצליחו לחיות עם השונה, יש לכם מתכון טוב מאוד לחיי משפחה. שיהיה בהצלחה, ונגיד תורה ולהבין.
תודה רבה. לפני שאני אחזור לנושא שלי, אני רוצה להמשיך את דברי הרב, הרב דוב. העניין הזה של השוני המהותי בין גברים לנשים, אני אדבר על זה שיעור שלם, במכון יב אני מדבר על זה חודשיים, שלושה. זה א' ב'. שרבי עקיבא אומר, איש ואישה, שכינה ביניהם, איזה מילה, על איזה מילה דילגתי?
זכו.
איך?
זכו.
אני חושב שהוא אמר אחרת. אני חושב שרבי עקיבא אמר, איש ואישה, זכו שכינה ביניהם, כי זכו זה שור של זין חף ה', שור לזכות, מפעל הפייס. איזה מפעל הפייס? מה, איזה שחייה יש כאן? זכו, עם דגש בכף, זה שורש זין חף חף סופית, לזכך, שמן זית, זך קטית למאור, זיכוך. שרבי עקיבא אומר, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, זכו למה? מה הם זכו? מה הם זכו? במה? אני חושב שרבי עקיבא התכוון, זכו, או זכו, איך שלא נאמר את זה, זכו להבין את ההבדלים המהותיים, המודלים, בין איש לאישה. עוד לפני שמדברים על משה ועל רבקה, על דינה ועל צבי, לפני שמדברים על אנשים המסוימים, יש הבדלים מודליים בין גברים לנשים, והקדוש ברוך הוא עשה את זה בצורה מכוונת ומתוכננת כחלק מהיצירה האלוקית. הגמרא בשבת בדף סמך בית עמוד בית אומרת, אנשים עם בפני עצמם הם. אז אמנם הסוגיה שמדברת על מה מותר להוציא בשבת, על תכשיטי נשים, פשוט היחיד ברשות הרבים, משהו תכשיטי אישה מותר להוציא, אבל המשפט הזה נאמר כללית יותר. זה נושא בפני עצמו. אנחנו חושבים, אנחנו מרגישים אחרת מהבנות. וזה כל היופי. מפה באה היצירתיות של הזוג. מפה באה הפריון. פריון זה לא רק הילד שנולד. כי איש ואישה שמתחתנים, אני פשוט ממשיך לדבר הרב דור, אני אחרי זה רוצה לחזור להתחלה. איש ואישה שמתחתנים זה אישות חדשה. לאיש קוראים דן, ולאישה קוראים דינה. זוג החדש זה לא דן ועוד דינה, זה ייצור חדש קוראים לו דן דינה. זה משהו חדש. נכון שמי שיצר אותו זה אבא שלו ואמא שלו, זה דן ודינה, אבל זה אישות בפני עצמה. והאישות הזאת חיה וקיימת רק בגלל שהאיש והאישה שונים. כמו שרב דוב אמר, אף אחד לא מתחתן עם השכפול הגנטי שלו. זה נושא בפני עצמו, זה ייקח לנו שיעור בפני עצמו, והאמת היא שזו סדרה ארוכה מאוד של עקרונות ודוגמאות ודוגמאות חיים להבהיר את הדברים האלה. האיש מדבר מסיבות אחרות שהאישה מדברת, האיש מקשיב מסיבות אחרות שהאישה מקשיבה, האיש מתמודד עם קונפליקטים, עם בעיות, בכל התחומים, באופן שונה מאשר האישה. צריך לדעת את זה ולהכיר את זה ולהגיד ברוך השם, ריבונו של עולם, שאני מכיר בזה. אני עכשיו יכול להבין אותה יותר, אני יכול להרגיש אותה יותר, אני יכול לכבד אותה. הכללים שפועלים ביני לבינה שונים אשר הכללים שפועלים ביני לבין החבר. האישה איננה חבר שלי מסוג מקווה. האישה היא חברתך ויש את בריתך, זה משהו אחר לגמרי. ויש הרבה גברים והרבה נשים, הרבה בחורים והרבה בחורות, שמייחסים לבן הזוג או לבת הזוג את הכללים עם החבר שלהם או עם החברה שלהם, ולא מבינים למה זה לא מסתדר. טוב, זה שיעור בפני עצמו. אני רוצה לחזור לשאלת הבסיס. למה בני אדם מתחתנים? לכאורה מאבדים את העצמאות, את החופש שלהם, את החירות שלהם. למה להתחתן? נסח את השאלה בצורה אחרת. האם הקשר בין איש לאישה הוא אילוץ של המציאות, או שיש בו גם משהו שככה צריך להיות לכתחילה? זה לא רק אין ברירה, מצב של ככה זה, או מצב של שיש בו אידיאליות מצד עצמו. כמובן, בצורה אינטואיטיבית, אני רוצה להאמין שכל אחד מבין שבדרכה של תורה, הניסויים הם לכתחילה, זה לא מצב של אין ברירה. ואני רוצה לבנות את הבניין כולו. קודם כל, הלכת היסוד. הקדוש ברוך הוא לא ברא בעולם שום דבר של אין ברירה. הקדוש ברוך הוא לא משועבד לשום דבר, שום דבר לא מכתיב לריבונו של עולם. אז אם הוא ברא, הוא ברא את המצב של העולם הזה לכתחילה. הוא ברא את המצב של איש ואישה לכתחילה. את המצב של אהבה ואחווה ושלום וראות, ואני מוסיף את הכבוד לכתחילה. לא יכול להיות אחרת. מאיפה נובע הרצון של איש ואישה להתחתן, להקים בית? אני רוצה לבוא ולטעון שמהרגשת הקשר הפנימית של האדם אל השלם, אל ההרמוניה, השלם זה בורא עולם, ריבונו של עולם. האדם מבין או לא מבין, מנסח או לא מנסח, מכיר או לא מכיר, יש תחושת שייכות אל השלם, אל הכוליות, אל הכלל, אל הסך הכל. אדם הולך לחרמון, בשלג, פתאום הכל רגוע, כולם שמחים לראות את השלג, את הלבן. מה יש בלבן הזה? בלבן יש את כל הצבעים, כל הצבעים נמצאים בלבן, הם מרכיבים אותו, הרמוניה. אדם אוהב לשמוע איזה מוזיקה יפה, הוא נפגש עם ההרמוניה. אדם אוהב לראות ציור יפה, יצירה יפה. אדם אוהב איזה חידוש תורה מבריק. מה אוהב בו? את מה הוא אוהב שם? את היופי הפנימי, את ההרמוניה, את הקישור לשלם. האדם הרוצה להתחתן, הוא מרגיש שפתאום הוא לא שלם. מה שהוא לא הרגיש קודם. בעולם שלנו זה נתפס במילים, אני מרגיש לבד, לא נעים להרגיש לבד, לא נוח לי בחברה, כל החברים נשואים, אני לבד, אומר האיש, אומר את האישה. זה הכל הביטויים, הניסוחים הארציים שלנו, בני האדם, ברמה חברתית, הסוציולוגית, לבטא את הרעיון, אני מרגיש שאני לא שלם. השלמות זה קישור לריבונו של עולם. דוגמה מהחיים. יש לנו איברים נפלאים. עין, עבר, מופלא שבמופלאים. יש לי אח שהוא מהנדס אלקטרו-אופטיקה כבר שנים רבות, מצוותים, מצוות שמפתחים מצלמות לחלל. הוא מספר לי לא פעם אחת, שכפיפים הם נתקעים במשהו, הם חוזרים לעין. עוד פעם, לחקור את העין עצמה. בעבר הקטן הזה, יש סודות, סודות מופלאים, גם התחום הרפואי, גם התחום ההנדסי, גם התחום האלקטרו-אופטי. אוקיי, אותו דבר באוזן. גם שומע, גם היכולת של שיווי משקל. בואו נוציא את האוזניים, בואו נוציא אוזן אחת, היא שומעת כל כך טוב, נשים אותה כאן, נתלה אותה במובייל בחדר, נוציא את העין, נתלה אותה במובייל, והוא יראה מה יקרה לעין הזאת שאני מוציא אותה ותלה אותה על מובייל. מה קורה לה? היא נרכבת ומתה ומסריחה. המצלמה לא קורה לה כלום, שהיא לא מחוברת לכל המתקן הגדול. למה העין כך? למה העין מתה? למה העין נרכבת? כל החיות של העבר הנפלא הזה הוא רק כאשר הוא חלק מהשלם. חלק מכל הגוף כולו. כאשר הוא חלק, הוא נפלא. כאשר הוא לא חלק מהשלם, הוא מת. בצורה אינטואיטיבית, כיוון ש... נזרקה בנו נשמה אלוקית, נשמה שנתת בי תאוראי, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אנחנו אומרים כולנו בבוקר. מפה נובעת ההרגשת החיבור, הרצון להתחבר לריבונו של עולם. וזה בכלל לא חשוב לנו אם הם מנסחים את זה כך או לא מנסחים את זה כך. זו המציאות אובייקטיבית. אני לא צריך לאישור מאף אחד. אני לא עושה סטטיסטיקות, אני לא עושה כאן מחקרי דעת קהל. אדם מגיע לגיל מסוים שבו הוא בשל, ואז הוא מרגיש שהוא חסר. זה הבסיס לדברי חז"ל בגמרא ביבמות, השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא שמחה, במדרש רבה כתוב בלא חיים, רשימה ארוכה של דברים שאין לו לאדם, השרוי בלא אישה. כי השרוי בלא אישה, הוא פתאום מרגיש שהוא לא מחובר אל השלם. 400 שנה לקח לגדולי ישראל לנסח את מה שרבי עקיבא ניסח על שיר השירים, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים, או כל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים. שרוצים לבטא את הקשר המיוחד בין עם ישראל לבורא עולם, רק הקשר בין איש לאישה. עם ישראל וריבונו של עולם חדו, ישראל לא ראיתה וקודש הבריך הוא חדו, האיש והאישה זה דבר אחד. יחד הם יכולים לעבוד את השם, יחד הם יכולים להרגיש את השלמות. זה לא מצב של בדיעבד רק בשביל להביא ילדים לעולם ולא להיות, לא להיות לבד, שלא ישעמם לי. האישה לא נועדה רק כדי שיתחבס ותבשל כל זה תוצאות נגזרות, אוטומטיות, טבעיות, מהמצב של רוצים להיות ביחד. כי יחד אנחנו עובדים את השם. כשבחור מציע לבחורה, בואי נתחתן, פירושו של דבר אומר לה, בואי ביחד נקים משכן לשכינה. בואי ביחד נקים בית מקדש קטן, בית מקדש מעט. זה לא פרזה, זה לא מילים גבוהות, זו המציאות. אשרינו שאנחנו מרגישים את זה, יודעים אפילו לנסח את הדברים. אבל זה גם אצל אלה שלא מנסחים כך, זה מה שאמור להיות. יש כאלה שמפספסים את זה. הם מתייחסים אל הזוגיות כאל עסק, כאל ביזנס. האחדות הזאת שיש בעולם, בינינו לבין ריבונו של עולם, היא הבסיס בכלל להבין את הקשר בין איש לאישה. כשניגשים לפגוש בחורה, זה בעצם המטרה. המטרה היא לא הפגישה עצמה. המטרה היא לא הדיבור עצמו. כל זה בא בצורה ברורה מאוד. זה גם מבדיל בין בני תורה לאווירת הרחוב. ברחוב מקובל להיפגש, משהו זה כיף כזה, נחמד. אנחנו נפגשים לבדוק אם אני יכול לשמח אותך, מה את יכולה לשמח אותי. אם אני יכול להשלים אותך, מה את יכולה להשלים אותי. זה מתבטא, זה יורד אחר כך גם למישורים פרקטיים יותר. איפה נגור ומבחינה כלכלית, זה אחר כך, אחר כך. קודם כל, אותה תחושה שאני מחפש את אותה אחת ויחידה שאיתה אני יכול להקים בית מקדש קטן, כמו שאמרתי. יעקב אבינו, בפרשת ויחי, חושש, רוצה לספר, לגלות את אחרית הימים לבניו, והסתלקה ממנו רוח הקודש, הוא חושש, אולי יש מישהו מ-12 הבנים שלו, שלא הולך בדרכו, כמו שישם, לא הולך בדרך אבא יצחק, כמו שישמעאל לא הולך בדרך סבא אברהם. אומרים לו הבנים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל, כאילו נקודותיים, אצלנו זה משפט אחד, אבל אצלם זה, שמע ישראל זה הפנייה, שמע אבא, נקודותיים, מה תשמע? שהשם אלוקינו, השם אחד. אנחנו יוצאים מהאחדות. ופה אני רוצה להציע פירוש למילה אלוקים. בדרך כלל נתפס המילה אלוקים על פי הקבלה, מידת הדין. אני רוצה להציע פירוש חדש שיביא לנו את כוונת השבטים. המילה אלוקים לדעתי מורכבת משתי מילים. א' ל' ה' מילה אחת. י' מ' סופית מילה שנייה. א' ל' ה' אלה, תן לי את הספר הזה, המילה הזה זה כינוי רומז לספר, ליחיד, לספר האחד. תן לי את הספר הזה, אתה לא, אנחנו לא אומרים, תן לי את הספר האלה, לא... תן לי את הספרים האלה, האלה זה כינוי רומז לרבים, לספרים. הספר הזה, הספרים האלה. אלה זה כינוי רומז לרבים. יוד מם זה סיומת של רבים זכר. ברבים נקבה זה ואבטף, שולחן, שולחנות, בזכר זה תמיד הרבים הוא ביוד מהם, ספר ביחיד, ספרים ברבים. בואו נדמיין שהמילה אלוקים כתובה, כמו שבמתמטיקה כותבים חזקה. יש בסיס ויש מעריך. 5 בחזקת 2, 5 זה הבסיס, 2 זה המעריך. A בחזקת N, A הבסיס, N המעריך. אלה זה הבסיס, יוד מהם זה המעריך. כאשר המילה אלה זה מילת ריבוי, ויוד מהם זה גם מילת ריבוי, זה סיומת של ריבוי. יוצא מילה שמכילה בתוכה בסיס שהוא ריבוי אינסופי, והמעריך שלו ריבוי אינסופי. אז המספר שיוצא הוא אינסופי, אם אפשר לומר, גדול יותר מאינסופי של כל אחד מהם לחוד. המילה אלוקים זה ריבוי אינסופי. אומרים השבטים לאבא, ליעקב אבינו, תשמע אבא. יש ריבוי כוחות בעולם, אלוקים. זה, אנחנו יודעים שלא רק אנחנו יודעים את זה, גם הגויים יודעים את זה. יש כוח כזה, הפיזיקה מורכבת מכוחות רבים, הכימיה מורכבת מכוחות רבים, גוף האדם מורכב מכוחות רבים, נפש האדם מורכבת מכוחות רבים, באסטרונומיה, בגרמי השמיים יש כוחות רבים, זה אנחנו לא מחדשים, כולם יודעים את זה. אנחנו אומרים, אנחנו בניך, ואנחנו, עם ישראל ממשיכיהם, אנחנו אומרים לכל העולם שהריבוי כוחות הזה, היסוד שלו, המקור שלו הוא אחד. שמע ישראל, נקודותיים. השם, האלוקים שלנו על פי הבנתנו, כמו שקיבלנו ממך ומסבא יצחק ומסבא רבא אברהם ומשם ונוח ואדם הראשון, אנחנו יודעים, ועל זה נציר בכל ההיסטוריה כולה, שהוא אחד. השם, האלוקים שלנו, השם הזה הוא אחד. במשפט הזה, עם ישראל עלה למוקד בשנים שהיהודים נשרפו. האחדות הזאת היא זו תחושה טבעית, אינטואיטיבית, עמוקה בנפש האדם. המסלפים הגיעו לפסילים, חיפשו את האחדות האלוקית הזאת. לא יכלו לדבר בדברים בגבוה, אז דיברו במשהו גשמי. כמו שהרמב״ם בהלכות עבודה זרה, בתחילת הלכות עבודה זרה, מתאר את ההשתלשלות של העבודה הזרה מתקופתו של אברהם אבינו. אבל הרצון הכמיהה לאחדות האלוקית הזאת קיימת בכל יצור אדם, בכל יצור אנוש. הרב קוק באורות קורא לזה קרבת אלוקים, הפרק קרבת אלוקים. זו תחושה טבעית ואינטואיטיבית. מגיע גיל שבו אתם נמצאים, פחות או יותר, שבו האדם חש את זה. אחד מנסח את זה ככה, שאני מנסח את זה אחרת, זו התחושה. ורק כשמגיע השלב הזה אתה בשל הנישואים. אם אתה הולך לפגוש בחורה בגלל לחץ חברתי, או של אבא, או של אמא, או של חבר, או של האח, או של הגיסה, או של הסבתא, זה לא ילך. אתה עוד לא נמצא במצב הנפשי הרגשי שאתה מרגיש שחסר באחדות שלך. אתה לא מחובר אל ריבונו של עולם. זה לא עובד, זה לא הולך. בביטויים של חז"ל, שרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא חיים, בלא שמחה, בלא ברכה, בלא בלא. יש תחושה פנימית שאני לא שלם. מי שלא מסוגל לבטא את זה ממקורות של קודש, אז הוא אומר, תשמע, אני בהייטק, אני עובד קשה, אני צריך שמישהו תעזור לי להחזיק את הבית, ואני לא יכול, היא צריכה, זה מין שיתוף פעולה של כדאיות, ביזנס, עסק. נו, אז מה תמוה שנישואים כאלה מתפרקים אחר כך? אצלנו זה עונג מקורות של קודש? אני בלעדייך לא עובד השם. תודה רבה לך, באופן קבוע, שאיתך אני עובד השם. זה דבר גם היא אמורה להרגיש את זה. ואנשים מרגישות את זה קצת יותר. למה? ופה אני אומר תזה שלי, לאור שנים של עיסוק בנושא הזה. במסגרת הרצאות יותר ארוכות, אני גם מביא את השומעים להכיר בזה. אני טוען שהגבר והאישה נמצאים, ההוויה הפנימית שלהם נמצאים במקומות שונים. האיש נמצא בהוויה של הצלחה. איפה הוא נמצא? איפה הראש שלו נמצא? בלהצליח. איש תורה רוצה להצליח בתורה. איש מדע רוצה להצליח במדע. סוחר רוצה להצליח במסחרו, וכן הלאה וכן הלאה. האישה לא נמצאת בהוויה של הצלחה. זה לא אומר שלא רוצה להצליח, שלא ישתמע מדבריי דבר שלא אמרתי ולא התכוונתי. ודאי שהיא רוצה להצליח. אבל היא לא נמצאת שם. כשהיא נמצאת לבד, היא לא חושבת על הצלחה. לא זה מעסיק אותה. היא נמצאת בהוויה של שיתוף. היא רוצה לשתף, היא רוצה להשתתף. לשתף אחרים ושישתפו אותה. וזה יוצר את החברה. שתי אנשים לא מכירות אחד השני, נפגשו בהרצאה, נפגשו במוזיאון. מה קורה? אחרי חצי דקה? מה קורה? התחלנו לדבר, תתתתו. אז אנחנו, לפעמים, אלה שלא מבינים, אנחנו הגברים, לועגים לזה. חבריה, זה נובע ממקור עמוק של רצון להיות שותפה איתך. מפה בא הדיבור. זה התשעה קבים של שיחה שהאישה לקחה. אנחנו לא נמצאים, שני גברים נפגשים, לא מכירים אחד השני, נפגשים באיזה תערוכה, במוזיאון, בשיעור תורה, לא הכרתי אותך, ישבתי לידך, שלום, וזה זה נגמר. אנחנו לא נמצאים בהוויה של שיתוף. ההוויה הזאת של שיתוף מולידה אצל האישה בצורה עמוקה יותר את הרצון להתחתן. הנגזרת הראשונה מזה היא שכשאתה הולך לפגישה הראשונה, אתה מתרגש. נכון? נכון? אישה הראשונה, השנייה, השלישית, היא מתרגשת הרבה יותר. כי המציאות של שיתוף אצלה זה חלק מההוויה שלה. אצלנו, הבנים, הגברים, הנושא הזה מתעורר בגילים הרבה יותר מאוחרים. בדרך כלל. לא מדבר על היוצאים מן הכלל. הם מתעורר בגילים של 20 ומעלה. בעד גיל 20. הבן לא חושב על זה. הבת חושבת על נישואיה, מאיזה גיל? תן לך שוב.
חמש.
ברגע שיודעת מה זה בובה.
בדיוק, בדיוק. ממש ככה. ברגע שמשחקת עם בובה. ברגע שמשחקת עם בובה, מה זה בובה? זה כבר הילד שלה. אז לבובה גם יש אבא, אז יש לי בת. הפנטזיה עובדת. כמה? שש אחיות. מעשה שהיה אצלי בבית. מעשה שהיה אצלי בבית. בשנה אחת, הקדוש ברוך הוא עזר לנו, חיתנו 4 ילדים. בשנה אחת, אני לא יודע איך עמדנו בזה. יום אחד, הגדולים כבר לא גרו בבית לפני החתונה, ונפגש אח עם אחותו, לא ראו שבוע שבועיים, יושבים לארוחת ערב. הבת הקטנה שלי, אז הייתה את 10, שבוע כל ארוחת ערב, עם פה פתוח, היה אפשר להכניס לזבוב ולהוציא אותו ולא הייתה סוגרת את הפה. ככה, שעה שלמה. היא גמרה, הלכה לישון, ואז אמרתי, הבת, הייתי בטוח שהיא תסכים מה שאני הולך להגיד. הבן, אמרתי לו כך. הוא יודע את התיאוריות שלי. אמרתי לו, שאלתי אותה את השאלה, ממתי הבן מתחיל להתכונן ניסויים? גיל 20, 21, 22, כל אחד בהתאם. ומתי הבת מתחילה להתכונן לניסויים? הוא לא ענה, אני רצה לשמוע מה שלי להגיד לו. אז אמרתי לו, כמו שאתה אמרת, מהרגע שמשחקת עם בובה, מגיל 2, 3, 4. אמרתי לו, ראית פה את אחותך, איך שהיא ישבה כאן? שעה שלמה עם פה פעור, לא סגרה כלום. נשאר לה הביס ממקודם. איך קוראים לזה? מה זה? חנה לניסויים. בהתאם לגיל שלה, בהתאם לכוחות שלה, בת 10. זה עניין אותה. בן 10 היה יושב ומקשיב שעה שלמה? מה? בוודאי שלא. אתם מגיבים. כשהבת ניגשת לפגישות, היא הולכת באינטואיציה עמוקה מאוד למלא את יהודה, היא מרגישה את זה. בין אם היא אומרת ובין אם היא לא אומרת את זה. אתה, הממוצע, יודע את זה בשכל. היא יודעת את זה מהבפנים שלה, מהמעמקי המעמקים שלה. לא פלא שמתרגשת יותר. קח את זה בחשבון. אתה מתרגש, תדע שמתרגשת יותר. גם מהצד החיובי של הבנייה, אולי זה בעלי לעתיד. וגם מהצד הנגטיבי, ההפוך, מהצד של ההיפרדות. נניח שנפרדים, אחרי 2, 3, 4 פגישות, בהתאם ל... מי ניזוק מההיפרדות הזאת? שניהם. מי ניזוק יותר? הבנות. אני הרב בית ספר של 720 בנות. פה, קריית משה. היו לי במשך השנים מקרים בודדים של בנות, שהיו שייכות לחברה של בנות, שיש שם חברים. הייתי צריך קצת להתמודד עם זה. או בנות באולפנה שאני רב בית ספר שם. וכשאני אומר לבנות, לא להיות במגע עם בנים בגילים האלה, זה אחד הנימוקים שמדברים עליהם. אם תהיה פרדות, את תיפגעי נפשית מאוד קשה. הבן, כיוון שאמרנו שההוויה שלו איננה בשיתוף, ודאי לא בגילים האלה, אז זה פחות מדבר אליו. ההוויה של הבן בגילים האלה של 14, 15, 18, זה בהצלחה. משחקי התחרות מתאים לנפש הגברית, לא מתאים לנפש הנשית. זה יבוא יווני, יבוא גוי, מערבי, שיש תחרות אצל נשים. אני עוקב אחרי המשחקים, איך הבנות משחקות? מכיתה א' עד כיתה ח' אני מסתכל, אני רוצה עוד להפסקה, מה הם עושות? משחקים שכל מהותם היא שיתוף ביחד, אין תחרות. קלאס וגומי וכל המשחקים של הבנות. הכל זה משחק של שיתוף. אצל הבנים, עיקר המשחק הוא השיתוף לשם התחרות והניצחון. ההוויה הזאת של לשתף ולהשתתף ולהיות חלק מהשלם, אצלה זה משהו עמוק מאוד מאוד, ואולי בגלל זה התורה לא מצווה 9 להתחתן, והתורה לא מצווה 9 לפריה ורבייה. כי זה טבעי אצלה, זה חלק ממהותה. אצלנו שזה פחות בטבע, זה יותר בשכל, אז מי שנותן לזה את הכוח, את העוצמתי, זה התורה במצווה, פה ורבו. הנושא הזה של אהבה הוא גם ביטוי לקישור האלוקי שלנו. הוא חלק מאותה מגמה אחדותית שלמה. אהבה זה התקשרות, התחברות, זה יצירת עוד משהו יותר מאוחד. אני לבד, עד לבד, אנחנו יותר מאוחדים. זה איזשהו ביטוי שיכול להמחיש לנו מה זה האחדות השלמה. ולכן שיר השירים, כל המציאות של שיר השירים, שומר רבי עקיבא. בראשו של דבר שימו לב שמי עזרא הסופר, שהוא קבע את שיר השירים כחלק מכתבי הקודש שלנו. עד רבי עקיבא, כ-400 שנה אחריו, עדיין היו דיונים על שיר השירים. עד שבא רבי עקיבא ואמר. כלומר, 400 שנה לא היה רבי עקיבא שאמר את זה. כלומר, שלראות את ה... להבין שהאיש והאישה ביחד הם הביטוי העמוק שכל אחד אמור להרגיש אותו לחלק, כחלק מהשלם, לעין שהיא לא במובייל, לאוזן שהיא לא תלויה במובייל, לעין שהיא חלק מהגוף, לאוזן שהיא חלק מהגוף, שאני חלק מאלוקים ואני לא יכול להיות חלק מאלוקים בלי אשתי, ולא יכול להיות חלק מאלוקים בלי בעלה, זו על הבסיס הזה אנחנו הולכים לפגישה. אתם, לא אני. ואמרתי, כיוון שאני עברתי את השלב הזה לפני 4.5 שנים, אני זוכר את זה. ופה לגילים, כלומר, לקשר הפנימי בין איש לאישה, הזמן לא פועל כלום, הגיל לא פועל כלום, זה אותם כללי משחק. כיוון שהנשמה האלוקית היא בגיל 20, או בגיל 30, או בגיל 40, או בגיל 50, או בגיל 70. זה לא משנה. הנשמה היא אותה נשמה. הגיל מבלה את הגוף. הגוף שלנו נשחק, הנשמה לא נשחקת, הנשמה מתפתחת. הנשמה רואה עוד ועוד ואור, עוד ועוד ואור את האור האלוקי, את האחדות. אנחנו מרגישים. כל הרצון להיות מוסריים, שזה קיים גם אצל הגויים, גם אצל החילונים, גם אצל השמאלנים. הרצון להיות מוסרי, מאיפה הוא נובע? מהשלמות האלוקית, מהאחדות האלוקית. השמחה מנוף יפה, ממוזיקה יפה, כמו שאמרתי, משלג, מסימפוניה יפה, ממוזיקה יפה. הכל אותה נקודה. כשמתעורר בנו התחושה הזאת של אני לא יכול להגיע לזה, זהו הרגע, זהו הזמן שמבטא את הבשלות הפנימית. לכן, כשאתה הולך להיפגש, בדוק בעצמך, האם אתה הולך כי החבר'ה מתחתנים? אני עכשיו עורך לזוג הסכם גירושים. נורא, נורא, קורא הלב. לראות שזוג עומד להתגרש. אמרה לי האישה. אמרתי שירות לאומי, שנה שנייה, התחלתי ללמוד, כל החברות שלי התחתנו, גם אני התחתנתי. זה מין מסלול כזה. לא הייתי בשלה. בואו נתרגם את הלא הייתי בשלה למונחים שדיברתי עכשיו. לא הרגשתי עדיין בחוסר. היה לי לחץ חברתי גלוי או סמוי. זה לא חשוב. בדרך כלל זה לחץ חברתי סמוי. לא אומרים אותו, אבל כולם אומרים אותו. אף אחד לא אומר אותו בפה, אבל כולם משדרים אותו בשפת הגוף. ברגע שאדם מרגיש שזה לא זה, אלימות תורה שלו, הוא לא רואה ברכה. אז עבר עוד זמן, במכון מאיר או בישיבה, והוא למד עוד כך וכך דפי גמרא, זה לא, הוא לא מרגיש נבנה. אני מדבר על אדם שלפני כן, כן הרגיש שהוא מתקדם ומתפתח, כן? ופתאום זה נעצר, זה, הוא לומד, 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 והוא תוכן מים. חסר משלימות. אז נכון שאחרי החתונה, בדרך כלל לומדים פחות זמן על השעון, אבל איכות הלימוד שלו לחלוטין. זה משהו אחר. זה תופסים את העולם באופן אחר. ולהמחיש את זה, אני אביא רק משל. אני עכשיו רואה אתכם בתלת ממדי. נכון? אני כרגע מצולם על ידי הצלם הנחמד, אחרי זה הוא יראה את זה בסרט, או על תמונה, או על קיר. בכמה ממדים תראה התמונה? שתיים, דו ממדי. מי שיראה את התמונה שאנחנו נמצאים, שאני רואה אתכם כרגע, ומצד שני יראה אתכם כמו שאתם, ויצטרך לתאר את זה, הוא יתאר את זה באותה מילים. בין אם אני רואה אתכם במציאות עכשיו שלוש ממדים, ובין אם אני רואה אתכם בתוך תמונה, התיאור המילולי יהיה אותו תיאור. שבים אלה בשורה הראשונה ארבעה בחורים, בשורה השנייה ארבעה בחורים וכן הלאה במצלמה, ונכון, אותו דבר. אבל כל אחד מאיתנו מבין וגם מרגיש שהחוויה שממנה יוצא התיאור על תמונה על נייר, לבין אותם מילים שיוצאים מחוויה, מתלת ממדית, נקודת החוויה שונה לחלוטין. המילים הם אותם מילים, אבל זה יוצא מהנפש ממקום אחר. אדם שמתחתן, אדם שמוצא את בת זוגו, ואיתה הוא מקים בית מקדש מאה, הוא מכניס לחייו מימד חדש. אז במילים אתה לא יכול להסביר את זה, כי כמו שבתמונה, תמונה על נייר, בתמונה במציאות, מבחינת המילים, זה אותם מילים. אבל החוויה שונה לחלוטין. אני קצת מובן ש... כלומר, חווים חוויה שאי אפשר לתאר אותה במילים. האדם לעצמו, כשיש לו את ההשוואה לפני החתונה ואחרי החתונה, הוא חווה את חוויית ההשוואה. אבל במילים זה לא עוזר כלום. שום דבר אתה יכול לדבר ולדבר ויכולה לדבר ולתאר, שום דבר. עד שלא חווים את זה, עד שלא חווים, לא חווים. עד שלא חווים, לא מבינים. אני מבקש שתחשבו ותאמינו לי שהמילים האלה גם הם הכנה לפגישות. לא באתי לומר רק מה לדבר בפגישה הראשונה והשנייה. זה כבר הפרקטיקה, זה כבר התכלס. אם ניגשים לפגישות בצורה כזאת, מבינים שפה הולכים יחד לחפש את החלק השני שאיתו יחד יהיה את השלם. אני לא רוצה להגיד כל המדרשים בראשית, ויקרא שמם אדם, כל מה שאני מניח שחלקכם מכיר. כשחשים את זה, לא רק יודעים את זה כי כתוב בספר, לא רק יודעים את זה כי הרבנים אמרו את זה, וזה כתוב בתורה ובמדרשים ובמהר"ל, ועוד ועוד ועוד, אלא חווים את זה, אתה ניגש לפגישות בשל, ואז תבדוק. מתאימה, לא מתאימה, אבל זה נדבר. אני רוצה לדבר על הפגישות. אני רוצה לתת איזשהו דירוג של מסקנה שלי, לאור כל מה שאני חוויתי ולמדתי ומכיר וכו' וכו'. שאתה בא לפגוש, איך לדרג מה חשוב אצלם. הדבר הראשון זה המידות, התכונות. יכולת ההכלה שלה אליך, להכיל אותך. יכולת ההכלה שלך אליה, וזה בעיקר נדרש, כי לנשים יותר קל להכיל, לכן האישה יכולה להיות אימא, יכולה להכיל את כל הילדים שלה, לאיש יותר קשה. כמה אתה יכול להכיל אותה? אתה הולך ואתה רוצה לשאת אותה לאישה. מה פרוש המילה לשאת? אתה בא לרומם אותה. מידות טובות, אנחנו יודעים את זה מאברהם אבינו, שהוא שולח ומחפש ליצחק את המידות. הנכונות לעזור, הנכונות להקשיב, הנכונות להיות איתך. חשוב מאוד רמת האינטליגנציה, רמת ההשכלה. לא צריך להיות זהה, לא חייב להיות שאתה והיא בעלי אותו מקצוע ובעלי אותו תחום התעניינות, אבל ש... רמת ההשכלה, גם אם התחומים, תחומי הדעת שונים, אבל שיכולו לתקשר אחד עם השני. את זה אומר ספורנו, דרך אגב צריך להגיד רבי עובדיה מסיפורנו, זה שם של עיר באיטליה, מה זה ספורנו? סיפורנו, שם של עיר באיטליה. רבי עובדיה השני, בעל הפור של המשנת, איך קוראים לו? רבי עובדיה? מברטנור, שם של עיר באיטליה. אנחנו כולנו משבשים, ברטנור, ברטנור. זה שם של עיר, שתי ערים באיטליה, סיפורנו וברטנור. על כל פנים, רבי עובדיה מסיפורנו, המכונה ספורנו, אומר את זה, הפירוש של הפסוק, תפתחו, על כן יעזוב איש את אביו ותימו בדבק ואשתו אל בשחת, שהוא אומר את זה. יש עניין, אני אומר את זה בלשון שלי, בעברית שלנו, יש עניין שהאיש והאישה יבואו מאותו תת תרבות. בעידן המודרני שלנו, שניהם עולים חדשים, אם הם באים מתרבויות שונות, זה לא הולך. ויש סיכוי רב שזה לא ילך. זה לא לשמר את הדתיות. זה המציאות מוכיחה שזה לא עובד אחד עם השני. עוברים דורות, אז הרבה גבולות מתשתשים, ויש גבולות חדשים. פעם זה לא יכול להתחתן עם זה, היום אני יודע מה, פעם מישהו מפולין המזרחי לא יכול להתחתן עם פולין המערבית, זה ירד. אחר כך, הוא מפולין לא יכול להתחתן עם צ'כיה, זה ירד. אחרי זה, הוא מפולין לא יכול להתחתן עם מרוקאי, מרוקאית, זה ירד. מה זה תהליך כזה? אבל בתקופה שיש פער גדול, בין יהודי שמגיע מהקווקז, היום, עולה חדש, לבין יהודי שמגיע מארצות הברית, יהודי שמגיע מאתיופיה, עם יהודיה שמגיע מאנגליה, זה, יש סיכוי סביר שזה לא ילך. יוצאים מן הכלל קיימים, יש. אבל בגדול זה חשוב מאוד. רמת עירת השמיים, רמת דקדוק במצוות, רמת האכפתיות, לרצות את זה. כשיש פערים גדולים, זה עשוי ללכת. אם אחד חזר בתשובה והשני לא בא תהליך הזה, או בחלק מהתהליך, ויש סבלנות, אז זה אחרי הניסויים. אבל כשלפני הניסויים צריך לבדוק את זה טוב טוב. כשיש פער גדול מדי, צריך לבדוק. אם יש מגמה של התקדמות, אז אפשר להקטין את הפער. אבל אם אין מגמה כזאת, צריך לבדוק את זה. שייך עוד לנקודה הקודמת. תרבות של מוצא ההורים. נכון שאתה לא מתחתן עם ההורים שלה, ונכון שהיא לא מתחתנת עם ההורים שלך. זה לא לגמרי נכון. במידה מסוימת זה קצת כן נכון. כן מתחתנים עם ההורים שלה. במידה מסוימת, לא לגמרי. אבל היא יצירת ההורים שלה. ואתה יציר ההורים שלך. לא רק של ההורים, גם של החברה. אם אתה בגיל מבוגר כבר אתה בעל בחירה חופשית, ואתה יש לך דעה עצמית, אבל תבוא בנו תרבות ההורים. אם יש פערים גדולים בין תרבויות ההורים, צריך לבדוק טוב טוב. יכול להיות שבדור שלנו זה כבר אצל הבחור, אצל הבחור הזה, לא משחק כל כך, צריך לבדוק את זה. פער גדול מאוד בין תרבות ההורים, תאונה בדיקה, עד כמה זה משפיע על הילדים. דעות. צורת מחשבה. אני חוזר לנקודה הראשונה, מידות טובות. מה פירושו של דבר שאתה מכבד? שאתה מחשיב מה שחשוב לה. אתה חושב עליה מה שחשוב לה, לא מה שחשוב לך. זה קל להגיד. אבל זה מציאות חיים שלא פשוט. לספר פה סיפור מחוויתי האישית, קיבלתי רשות מאשתי. שיקרתי אותה, הפעם הראשונה, היא הביאה בקבוק סודה. הבנתי שהיא אוהבת לשתות סודה. מהפגישה השנייה ואילך אני הבאתי בקבוק סודה. אחרי שהתחתנו, הרבה חודשים אחר כך, אמר לי, זה אחד הדברים הראשונים שעזרו לי להרגיש שאתה אכפת לך ממני, שאתה מכבד אותי. מה זה כולו בקבוק סודה? לא בקבוק סודה. מה שעומד, הכוונה שמאחורי בקבוק הסודה. ולכן, יש בנושא מתנות, יש סקלות לגברים וסקלות לנשים. איזה ציון לתת לנותן המתנה? אצלנו הגברים, כשאנחנו מקבלים מתנה, הציון שאנחנו נותנים לנותן המתנה שלנו, אצלנו בלב בפנים, היא פונקציה של הערך הכספי של המתנה, וכמה היא פונקציונלית עבורי. הוא קנה לי מכונית, וואו. אצל האישה, הסקלה, הקנה המידה, לתת ציון פנימי למתנה, שונה לחלוטין. אצלה זה בכלל לא חשוב כמה זה עלה, בכלל לא חשוב אם זה פונקציונלי. חשוב כמה מחשבה ורגש השקעת בקניית המתנה. זה הפרחים לאישה שעולה 10 שקלים או 15 שקלים, יכול לשמח אותה יותר, ושאני תקנה לה אוטו ששווה פי 1,000. ואתה הגבר שלא יודע את ההבדל הזה, עומד נבוך, אתה לא יודע מה קורה פה, איפה כללי המשחק? יש לה קנה מידה שונה, לתת ציון פנימי למתנות. מידות טובות. נתחיל מהמידות הטובות שלנו. האישה זקוקה להקשבה שלך. למה? אנחנו, הגברים, בדרך כלל כשאנחנו באים לדבר, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להגיד. בדיבור הדברים מלוטשים יותר, זה הופך להיות מנוסח. אבל אתה מדבר דבר שאתה, היה לך אותו בראש, אתה אומר אותו. נכון? ככה זה עובד אצלך? ככה זה עובד אצלנו. לפעמים בדיבור יש דברים מנוסחים יותר טוב, אתה נהנה אפילו מהניסוח של עצמך, אבל אתה, אצל האישה הרבה פעמים, היא לא מדברת מה שהיא חשבה. היא חושבת תוך כדי דיבור. הבדל שמיים בארץ. אם אתה מקשיב לה, פרושו לדבר שאתה מאפשר לה לחשוב. אתה מאפשר לה להרגיש. אתה מאפשר לה להגיע אל עצמה. אם אתה לא מקשיב לה, אתה סותם לה לא רק את הפה. אתה סותם לה גם את המחשבה וגם את הרגש שלה. אתה סותם לה את האישיות שלה. אתה לוקח לה את החמצן. ואני לא מגזים. איש שלא מקשיב, איש שלא מקשיב לאמא שלו או לאחותו, ודאי לאשתו, הוא כמעט ממית אותה, הוא כמעט לוקח לה את החמצן. החמצן שייך לגוף, הקשבה שייכת לנפש. היא מבולבלת, היא לא חושבת, זה לא כמו אצלנו. אז אם אתה לא יודע את זה ואתה מצפה, נו, תגידי קצר, תמציתי, נו, דברי דוגרי, מה את ככה הולכת לסחור, סחור, סחור, סחור? נכון? לא. זה לא, לא, זה לא עובד. כי אין לה מחשבה מגובשת. המחשבה תבוא תוך כדי הקשבה. היא תדבר, היא תשים לב כמה אתה מקשיב לה, רק אם ההקשבה שלך היא תוכל לדבר, ולחשוב ולהרגיש, ולהגיע לגיבוש, ולהגיע להחלטה, להתקדם. הדבר האחרון שבחורה, שאישה רוצה, שמספר לך איזושהי מצוקה שלה, הדבר האחרון שהיא רוצה, שאתה תיתן לה עצה. מה אנחנו הגברים עושים? הדבר הראשון שאנחנו עושים, פתרון. כשאנחנו נותנים לה פתרון לאישה, אנחנו בעצם אומרים לה, את טיפשה. למה? מה אנחנו בעצם אומרים לה בזה? את לבד לא יכולת לחשוב על זה. אני החכם, האגו שלי. אם אתה מקשיב לה, אתה נותן לה את הכבוד, אתה מאפשר לה להירגע, אתה מאפשר לה להגיע לתובנות, לרגשות, להביא את רגשותיה, אצל האישה רגשות זה דבר מאוד חשוב, ואז זה מגיע להחלטות. ואם לא, אז תפנה לך, בוא תן לי את מה אתה אומר. הבדל בין איש לאישה. אני רוצה יחד איתכם עכשיו לצייר את המודל של אישה, לא המשפט של חז"ל, נשים דעתן קלה. אפס זה זלזול מוחלט. מאה זה הציון הכי גבוה. איפה נמצאת האישה לאור המשפט הזה בלבד? זה סך אחרת. איך חזל רואים את האישה לאור המשפט הזה? אפס זה זיזול מוחלט, ומאה זה... תנו ציונים. לאישה לפי המשפט הזה.
66.
מי אמר 30?
15.
איזה ציון אתה נותן? 15. מה? אני אומר... אני רוצה לבנות עכשיו את המודל של האישה. אני רוצה לבנות את המודל של האישה. אני חוזר על השאלה עוד פעם. אני רוצה לבנות את המודל, איך חז"ל ראו את האישה, איך הם העריכו אותה, לא המשפט הזה בלבד, נשים דעתן קלה. אפס זה זלזול מוחלט, ומאה זה כמובן ציון הגבוה. תנו ציון לאישה לאור המשפט הזה.
50.
15, 30, 50, 66. מה אתה אומר? מה אתה אומר? 40. אקזמפל. הממוצע בין כל המספרים שנאמרו כאן 30-40. 15-30, 66-50-40. אוקיי. אני עכשיו מסביר איך אני מבין את המשמעות של מה שאתם אמרתם לי. ריבונו של עולם, תקשיב. תלמידי מכון מאיר אומרים לך כך. עשית שני פסי ייצור. ריבונו של עולם, תקשיב. עשית שני פסי ייצור. גברים, נשים. בפס האיסור של הגברים, הצלחה מלאה. 100%, כל הכבוד לך, ריבונו של עולם. בפס... מה? אתם, לא אני. אז מה שאתם אומרים. בפס האיסור של הנשים, ריבונו של עולם, קיבלת ציון, 30-40, נכשלת, שפר, לך למועד בית. זה מה שאתם אמרתם. לא אני. לא. זה מה שאתה מבין. חז"ל לא אמרו את זה. שלא תעיז לומר את זה שהם אמרו את זה, אתה אמרת את זה. אתה חושב שהם אמרו.
ככה מבינים?
מי? אתה. לכן אני כאן. לכן אני עומד כאן. טוב, אז זה טענה אחת שיש לכם כלפי ריבונו של עולם. עכשיו אני טוען כנגדכם. אתה הולך לפגוש אותה, כשאתה מראש ניגש אליה בדעה קדומה, שלילית. אתה נותן לה מראש ציון של 30-40, עוד לפני שאתה מכיר אותה. ואתה רוצה להקים את העסק הנעלה ביותר בעולם, חברתך ואשת בריתך, לכמה זמן? כמה העסק הזה יחיה? 80-90 שנה, עד 120. ואתה רוצה שתהיה אמא של הילדים שלך, וסבתא של הנכדים שלך, כשאתה מראש ניגש אליה בציון 30. תגידו לי, אתם נורמליים? אתם נורמליים? זה נראה לכם שככה עשה ריבונו של עולם? מי אומר את זה? חזל או אתה? מי אמר את זה מקודם? חזל אמרו את זה? חזל לא אמרו את זה. אז תשאלו אותי, נו, אז איך אני מבין מה חזל אמרו? אני מבין את המילה קלה לא במשמעות שאתם הבנתם. נשים דעתן קלה, פירושו של דבר, בקלות הן יכולות לעבור מעניין לעניין. אני ממחיש את דבריו. אישה בת 30, נשואה, יש לה ברוך השם 4 ילדים. בעלה חוזר מעבודה, אישה 5 אחרי צהריים, מגיע, גומר את העבודה ב-4 וחצי, מגיע 5 וחצי, אישה נסיעה, פקקים, היא רוצה להכין, יום חורף, רוצה להכין לבעלה מרק חם. 4 ילדים בבית. אחד בן 6, אחד בן 5, אחד בת 3, שנתיים. זה הסקקי, וזה ברח לו הפיפי, וזה צועק, ופתאום טלפון, וסיר על האש, וחברה מצלצלת בפעמון. האימא, שדעתה לא קלה, אומרת לילדים שלנו ככה, ינקלה, חכי רגע בתור, אני לא דומדתי לדבר עם ציפורה. אמרת, זה לא התור שלך, שתוק. ציפורה אמר, גמרת ציפורה? ראיתם פעם דבר כזה? ראיתם אימא שככה מתנהגת? היא תדבר עם כל 4 ביחד, היא תענה בטלפון, והיא תפתח את הדלת לחברה שלה, והסיר לא יסרף. הגבר הממוצע, שצריך לעשות, לשמור על הילדים שלו, במצב הנוכחי, שאשתו חזרה מעבודה, בשעה 5 אחרי צהריים, היא אחות, היא גמרה משמרת, או היא רופאה, או כל תחום אחר. הוא נמצא עם הילדים שלו 3 שעות, עם 4 הילדים האלה. מה קורה לו אחרי שעה?
אומר לבן הגדול שלו,
שמור על האחים
הקטנים
שלך,
אני עורר
רגע
למכול.
זה נקרא נשים דעתן קלה. הן בקלות יכולות לעבור מעניין, היא שומעת את הקטנה ואת הגדולה ואת האוש עשה פיפי והאוש עשה קקי והוא שבא עם חידוש מהתלמוד תוירה ואת החברה בטלפון, עם כולם, עם כולם, צ'ו-צ'ו-צ'ו-צ'ו-צ'ו, זה הכל הולך. איזה ציון עכשיו חזל אתנו לאישה? איזה ציון? איזה ציון? 100. קרוב ל-100, 90. אוקיי, עכשיו לך תיפגש איתה. עכשיו אתה ראוי להיפגש איתה. לפני כן היית חוטא לעצמך וגם לה, והיית נפגש איתה. ריבונו שלום, רגע, מכון מאיר לא נותן לך הצעות ייעול.
אבל למה לא נוכל להגיד שחז"ל נתנו משהו מסוים בתכונה, לא שהאישה היא 20-30-40,
היא 100% בנושא של הדעה, יש כך וכך, ועושים אחרים,
יש לה יותר
מה של הגדר
באחוזים. למה זה קשה להגיד את זה כך? לא שכך
הוא רצה משהו שלילי. זה כמו
שאדם,
שיש
לו מסוימים. במה דעת הקלה? במה?
במה דעת הקלה?
במה
דעת
הקלה?
זהו,
זה למה
מגיע של רשבי.
בסדר.
למה אני פה?
למה
להשתתות יותר?
למה להידחק למקום של הרב? זה נכון מה שאנחנו אומרים, אבל למה להידחק לזה?
קודם כל, אני לא מסכים שהפירוש שלי הוא דחוק. אני חושב שהפירוש שלכם דחוק. ואני הסברתי גם למה. אתם אומרים, אתם כבר לא אומרים, אתם כבר איתי כולכם, אבל לפני 10 דקות, שעוד הייתם את דעתכם הקודמת...
דעתנו הייתה קלה.
שדעתכם הייתה קלה בעניין הזה, בעניין הזה, אתם בעצם אמרנו, אתם אמרתם, שריבונו של עולם לא הצליח מפס הייצור הנשי.
למה לא הצליח?
עשה אישה דעת הקלה, היא לא רצינית.
היא אמרה שזה לא רצינית.
היא, זה הקלה, זה זלזול כזה, היא קיבלה ציון 30. לא אני ידעתי את ציון, אתם נתתם את הציון.
הרב אמר פה משהו, שהוא נכון מצד הזה, אבל...
הוא נכון מצד?
מצד האמירה של הרב, מצד המדע שהרב האמין. לפי מה שהסיפור עם רשבי, זה לא מסתדר עם הסיפור. אז מה הוא אמר? וואלה, אשתי יכולה עכשיו
להחליט
פיתולים, אני יכול
לשאול פעם. שם מדובר על דעתה קלה של אשתו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון חשב שהיא תתפס על ידי הסרדיות הרומאי, החייל הרומאי, ותסגיר אותם, כי הוא יענה אותה.
נו, מה זה? ולכן דעתה קלה.
במשמעות הזאת שהיא עלולה להתפתות לגלות את מקומו.
דעתה קלה גם, באשת שמשון ראינו את זה, דעתם קלה, לא, למה כמונה ש...
זה לא יוצא לצבא.
דעתם קלה, כי אין להם את האגרסיביות שיש לה בין, את האומץ שיש לה בין, הם יותר רגשיות, יותר זה.
טוב.
אפשר
לפתור
אותם.
חבריה, אני בנקודה הזו רוצה לגמור את הנקודה, את העניין הזה. אני מציע לכם, תחשבו, תישאר בדעתך הקודמת ולך תפגוש את הבחורה. שלא רואה שאתה ניגש אליה עם דעה שלילית,
בקדימה. לא, אני ניגש עם הצד של ה... אם מה שהרב אומר, אני מגיע אליה, אני מסתגיע אליה כ-100%. זה לא קשור לדעתם קלה או לא קלה. זה קשור לזה שאישה היא יכולה לעשות מנה דברים ביחד, וגבר לא יכול לעשות. אבל בין זה לבין דעתם קלה, יכול להיות. אני לא אומר, שאשתי כל מה שתעשי, כל דבר היא תסבר, אבל... בנות, יש להם פה גדול, לא סתם. דעתם קלה, לא, זה לא מצחיק.
גם להגיד פה גדול זה זלזול. עכשיו, לאור מה שאני אמרתי, למה הן מדברות הרבה? כי הן כל הזמן צריכות לשתף ולהשתתף. לכן הן מדברות. כי הדיבור זה השיתוף. מה? כן, אבל זה לא מילת זלזול. אתה אמרת מילת זלזול, אני אומר מילת כבוד. איך אתה אמרת לפני רגע? מה המשפט שלך לפני רגע? תחזור עכשיו למשפט. פה גדול. זה הערכה או זה זלזול? זה זלזול. חבריה זה זלזול. תהיה אמיתי עם עצמך. יש בזה...
זה זלזול, אבל זה לא...
אז אתה כבר מודע שזה זלזול.
זה לא, זה לא שאני אומר, זה מצד אחד זלזול, מצד שני, זה פה גדול, כאילו... זה בעיה.
בסדר, אז אני מדבר על הצד האחד של הזלזול.